ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הדעה השלישית בנושא של עונש מלכות, האם ניתן לתת עונש מלכות על עבירה שחייב בקריטות. בשיעור הקודם דיברנו על במחלוקת התנאים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא בעניין חיובי מיתת בית דין, שבו ראינו רבי ישמעאל אומר ששייך מלכות גם בעבירה שיש בו מיתת בית דין, ורבי עקיבא אמר שלא, רק בעונש בעבירה שיש בו כרת ניתן לתת מלכות, אבל לא לעונש שניתן לעונש מיתת בית דין. עכשיו דעה שלישית בנושא, שיטת רבי יצחק. אמנם ראינו אותו בברייתא בשיעור הקודם, אבל כאן הגמרא תתמקד בו. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו שיטת רבי יצחק, דחייבי קריטות אינם בכלל מלכות 40. עכשיו הגמרא, רבי יצחק אומר חייבי קריטות בכלל היו הנושא שרבי יצחק מתייחס אליו, הוא נושא של איסורי ערווה. בפרשת קדושים רחימות, סליחה, בספר ויקרא יש רשימה של איסורי ערווה, ובפרשת קדושים אותם עריות מופיעות עם העונשים שאדם מתחייב בהם. אז בין היתר יש סדרה של איסורי ערווה שאינם חייבים בעונש מיתת בית דין, אבל כן חייבים בעונש כרת. ואחרי סיום הרשימה הראיות שחייבים בהן כרת, יש פסוק כללי שאומר שמי שעובר על התועבות האלו הוא נענש בכרת. ויקרא פרק ח' פסוק י' ז', הוא עם פירוט באיסור אחותו שהיא מחייבת כרת, למרות שאיסור אחותו הייתה כבר כלולה בכלל של חיוב כרת על אותם עריות. אז רבי יצחק אומר שחייבי קריטות בכלל היו שנויות בפסוק שכלל את כולם או כל העריות האלו בעונש כרת. ולמה יצאת כרת באחותו? אז למה יש פסוק מיוחד באחות שהיא חייבת כרת בזמן שהאיסור של הבעל אחותו כלול כבר בפסוק כולל של עונש כרת על העריות? אז הסיבה לכך, לדונו בכרת ולא במכות. להדגיש שהעונש היחידי שיש על בעל אחותו הוא עונש כרת ולא מכות. וכשאנחנו אומרים שדבר היה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא אומרים ללמד על הכלל כולו יצא. אז מזה רבי יצחק לומד ש אם יש חיוב כרת על עבירה, עונש כרת על עבירה מסוימת, העונש רק כרת ולא יכול להיות מלכות. הפסוק שבו רואים כרת באחותו, אנחנו הבאנו את זה פה בשוליים, וכתוב שם בויקרא פרק ח' פסוק י"ז, ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערוותה והיא תראה ערוותו, חסד הוא ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה עוונו יישא. טוב, אז שמענו רבי יצחק, מה רבי שמע ורבי קיבא עונים לו, שהם סוברים שבעונש קראת שייך מלכות, ורבנן קראת באחותו, למה לי? למה היה צורך לתורה לפרט קראת באחותו, מאחר שכפי שאמרנו, העונש קראת שנויה בתורה, באופן כללי לאותם איסורי עריות, כולל אחותו. תשובה, לחלק. וחידר רבי יוחנן, דיום רבי יוחנן, שאם עשן כולם בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. ההתייחסות של רבי יוחנן לכולם, הכוונה לרשימה ארוכה של עבירות שחייבים בהם קראת. אפשר לפתוח את מסכת קריטות, המשנה הראשונה, יש שם רשימה של 36 עבירות שחייבים בהם קראת. אם אדם עשה את כל העבירות האלו באי ידיעה, בשוגג, ולא גילה בינתיים שהוא עשה עבירה, זה נקרא עשה כולם בהלם אחד, הוא חייב להביא על כל עבירה ועבירה קורבן חטאת נפרדת. זה הכוונה לחלק. ורבי יצחק לחלק מנעלי, תשובה, נפגלי מבעל אישה בנידת תומתה. והתורה דורשת את המילה אישה. רש"י אומר שהיה אפשר לכתוב ולנידה לא תגרב. למה מוסיפה תורה מילה אישה? לחייב על כל אישה ואישה. ורבנה נמי טייפוק לימה, אז למה לא נלמד את הרעיון של לחלק מהפסוק הזה של רבי יצחק הבי? הגמרא אומר, כן, אין, אתה צודק, הכי נמי, אפשר ללמוד חילוק חטאות מהפסוק שהביא רבי יצחק, ואלה קראת דאחותו, למה לי? אז חוזרים לשאלה, אז למה לפי הרבנן התורה מפרטת קראת באחותו? מקודם חשבנו שלמדנו משם חילוק חטאות, וכעת אומרים שלא, חילוק חטאות לחייב חטאת על כל אחד ואחד בנפרד למען מי ואל אישה. אז מה אני עושה עם קראת באחותו? תשובה, לחייבו על אחותו ועל אחות אבי ועל אחות אמו. שאם אדם מקיים נכסים עם האחותו ועם הדודה שלו, האחות אביו ועם האחות אמו, הוא חייב על כל אחת ואחת בנפרד. פשיטה, זה ברור, הרי גופין מוחלקים, הרי שמות מוחלקים, הם שלוש נשים נפרדות, כל אחת יש שם איסור אחר, אז למה שלא? למה אני צריך פסוק מיוחד ללמד דין הזה? אז הגמרא מתקנת, אלא לחייבו על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו. זאת אומרת, אישה אחת שנשאת בה שלוש שמות של איסור. ואיך היא משכחה לה? איך יכול להיות אישה אחת שהיא גם אחותו וגם אחות אביו וגם אחות אמו? תשובה, ברשיעה בר רשיעה. רש"י כותב, ואנחנו גם הוספנו בשוליים תרשים שמלווה את הרש"י. רש"י כותב ברשיעה בר רשיעה, הבעל אמו. טוב, קודם כל אדם עשה עבירה ראשונה, הוא בעל אמו, וליד שתי בנות. אפשר לראות את זה בתרשים, ואת המספרים שבתרשים הם לפי התקדמות העניינים. אז המספר אחד בתרשים, וזה מה שקרה ראשון, הבן בא לאמו ונולד מזה שתי בנות, וחזר הוא בא על אחת מהן. זה אתם רואים מספר שתיים בתרשים, אותו בן שבא לאמו עכשיו בא על אחת מהבנות האלו שנולדו מאיסורי הראיות הראשון, והוליד בן. הוא בא הבן על אחות אמו שהיא אחותו ואחות אביו. אם מתבוננים היטב, רואים שהמעשה השלישי מתאר אדם שהוא בו בזמן שהוא בא על מה שמופיע בתרשים בת במעוין, היא קודם כל הבן הוא רשיע בר רשיע, הוא בא על אישה שהיא בו זמנית אחותו, גם אחות אבי וגם אחות אמו. אנחנו נחזור לגמרא, ואז הקרי פחותו בא ללמד את הדבר הזה, שאומנם זה מעשה יחידני, אבל באותו מעשה יחיד הוא עובר על שלוש שמות, הוא מתחייב שלוש חטאות משום כך. רבי יצחק אמן עלי, מאיפה רבי יצחק ילמד הדין של רשיע בר רשיע? הרי רבי יצחק הוא למד הקרית באחותו, הוא למד שאין לא שייך מלכות באיסורי קרית, אז מאיפה רבי יצחק ילמד הדין של רשיע בר רשיע? תשובה, נפקא ליה, מקל וחומר, דתניא. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע. רבי עקיבא מספר לנו סיפור שהוא פגש את רבי גמליאל ורבי יהושע באיטליז של רימון, שם מקום באיטליז שבו נכנס רבי עקיבא ופגש את הגדולים האלו. מה הם עשו שם? שלחו לקח בהמה למשתה בנו של רב גמליאל. רב גמליאל היה בדרך לחתן את בנו, אז חתונה, אז מגישים בשר, אז רב גמליאל ורבי יהושע הלכו לשם לקנות בשר. ועכשיו רבי עקיבא מדבר, הבעל אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו, מה הוא? אז וכאן הוא מציג את, הוא עצמו רבי עקיבא מציג שתי אפשרויות, חייב אחת על כולן או אינו חייב על, או חייב על כל אחת ואחת, אילו בנפרד. אז למרות שזה כפי שאמרנו מקודם מעשה יחיד ביה אחת, אבל האם זה בכל זאת מחייב שלוש חטאות, בגלל שיש כאן שלוש שמות איסור שהוא עובר במכה אחת? אמרו לו, זו לא שמענו, לגבי השאלה הספציפית שלך לא שמענו תשובה, אבל שמענו הבא על חמש נשים נידות בהרם אחד. היו חמש נשים שכל אחת נידה, ובן אדם בלי לדעת שיש בזה איסור, הוא בא עליהם בשוגג ולא גילה בינתיים שהוא עשה מעשה איסור. זה הכוונה בהלם אחד, שחייב הכל אחד ואחת, ונראים דברים מקל וחומר. לגבי השאלה שלך, התשובה היא מקל וחומר הדבר הבא, ומה נדע ששם אחד חייב על כל אחת ואחת? כאן לגבי השאלה שלך של רשיע בר רשיע, ששלושה שמות לא כל שכן, כי כאן יש לא רק איסור אחות, יש גם איסור אחות אביו, יש גם איסור אחות אמו, אז ודאי שיהיה חייב על כל אחד בנפרד. אז מכאן רבי יצחק לומד הדין של רשיע בר רשיע, ואידך הרבנן שנזקקו לפסוק ולא סמכו לקו החומר הזה, קו החומר פריחה הוא, זה קו החומר שאפשר לפרוח אותו, מה לנידע שכן גופין מוחלקין. הסיטואציה שבו הוא התחייב בעניין נידע, כתוב הוא בא חמש נשים נידות, כל אחת גוף אישה נפרדת, אז זה לא דומה למקרה של רשיע בר רשיע שסך הכל בא רק על אישה אחת. ואידך אז השאלה הזאת אפשר עכשיו להפנות לרבי יצחק עצמו, וידך נמי, הוודאי קו החומר פריחה הוא, איך רבי יצחק מסתמך על קו החומר כזה שאפשר להפוך אותו כמו שאמרנו עכשיו? אז השאלה חוזרת, מניין לרבי יצחק רשיעה בעל רשיעה? אלא נפגלי מאחותו דסייפה. מאחר שהזכרנו אחותו דסייפה כמקור לרבי יצחק בעניין רשיעה בעל רשיעה, רק נזכיר שקראנו את הפסוק מקודם, מויקרא פרק חף פסוק י' ז', בתחילת הפסוק היה כתוב ואיש אשר ייקח את אחותו וכו' וכו', ובסוף הפסוק כתוב לעיני בני עמם ערוות אחותו, שוב פעם מזכים אחותו גילה. אז לזה מתכוון הגמרא שאומרת אחותו דסייפה, אחותו, הופעת המילה הזאת פעם שנייה בפסוק. ואידך הרבנן, דהיינו שומעים רבנן, אמרנו מקודם זה רבי עקיבא ורבי שמעין, אחותו דסייפה, למה לי? מה הם לומדים מכפילות הלשון אחותו בפסוק? תשובה, לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו. למרות שיש פסוקים בתורה שאוסרים אחותו למחצה, זאת אומרת בן אדם שיש לו אחות בגלל שיש להם אמא משותפת או אבא משותף, זה אחות למחצה. היום קוראים לזה אחות חורגת, אבל אחות למחצה, היינו רק מצד אחד מההורים. מה דינה של אחותו שהיא אחותו מלאה, שיש להם הורים משותפים, גם אבא וגם אמא? אז שהיא, מניין לי שהיא אסורה? אני לומד את זה, אומר הרבנן, מאחותו דסייפה. אז כל אחד יכול לשאול, מה אני צריך פסוק? הרי אם אחות למחצה, אדם חייב קל וחומר על אחותו המושלמת. אז בא פה התורה ומחדשת לנו שאי אפשר להגיע למסקנות בענייני איסורים מכוח קל וחומר. צריך להיות פסוק מפורשת, או איזו מילה מפורשת, ולא על סמך קל וחומר גרידה. וזה מה שאומרת עכשיו הגמרא, לומר, זה מלמד שאין עונשין מן הדין. לא מגיעים למסקנה על עונש של עבירה מסוימת אם זה דרך קל וחומר. צריך פסוק מפורש או מילה מפורשת כמו אחותו דסייפה. ואידך רבי יצחק, מה הוא אומר על הנקודה הזאת? אי בית אימא גמר עונש מעזרה. עניין של אחותו המלאה, מניין לרבי יצחק שיש עליה עונש? אז הוא לומד את זה מאחר שיש עזרה על אחותו המלאה, אז אפשר להבין שגם עליה יש עונש. רשי כותב גמר עונש מעזרה, לעניין עזרה כתיב אחותך היא יתרה. זה פסוק מיותר להזיר על אחותו בת אביו ובת אמו, שנאמר ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא. זה נקרא עזרה, הלב, האיסור לא תעשה בתורה. ומה עזרה לא חילג בין אחותו בת אביו שלא בת אמו, בת אמו שלא בת אביו, ולאחותו שהיא בת אביו ובת אמו, כמו שמצינו אצל עזרה ששלושתם אותו דבר, שכל אחת מהן או זה או אחותו למחצה או אחותו מלאה, יש עליהן עזרה, איסור לא תעשה, אף בעונש ענש על אחותו בת אביו ואמו כאחותו דבת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו. כמו ש ראינו אצל אחות למחצה שיש עונש, אז גם אחותה המלאה היא העונש, כמו שמצינו אצל עזרה שלו אין חילוק ביניהן, אותו דבר לזה כמו לזאת כמו לזאת. והיא באה את אימה, ממשיכה הגמרא בשורה האחרונה, נפקא לי, רבי יצחק ילמד עונש לאחותו המלאה, הגמרא ממשיכה, מאחותו דרשע. רשי מסביר הרי לא נשכח שהפסוק הזה בשביל רבי יצחק היה המקור שאין מלכות על איסורי קראת. אז איפה בפסוק הזה ספציפי, מאיפה בדיוק הוא ילמד את הדין הזה של אחותו המלאה שיש עליה גם עונש? אז אמרנו בגמר מאחותו דרשה, ורשי מסביר שורה ראשונה, מאחותו דרשה, אנחנו כאן בעמוד ב', שורה ראשונה ברשי, דמצי למכתב, היה אפשר לכתוב את הפסוק בצורה כזאת, כי ייקח את בת אביו או בת אמו, בלי להוסיף את המילה אחותו. הייתי מבין שמדובר באחותו. אז למה כתוב אחותו? ללמד שעל אחותו מלאה יש עונש. שוב פעם, בגלל שלא אין עונשים מן הדין, מן הדין כבילה, בדרך קו וחומר לא מגיעים לעונש, צריכים פסוק, וזה היה פסוק עבור רבי יצחק. ואידך, עכשיו הרבנן, ההוא מבא אליי לחלק קראת למפתם ולסך. רשי, למפתה וסך, הם איסורים שהזכרנו במשנה, דהבו נמי שני לאווים וקראת אחד. מבחינת הפסוקים, מה כתוב בתורה בעניין מפתה שמן המשחה וסך בשמן המשחה? אז לכל אחד יש איסור לא תעשה, אבל עונש קראת כתוב רק פעם אחת, לא בנפרד, והוא צריך לנו לחלק ביניהם כמו שהוא צריך חילוק בעריות. אם אינו עניין כאן, נכון, אנחנו מדברים הפסוק עצמו מופיע בעניין אחותו, אז חילוק עריות כבר הוכחנו לרבנן נלמד מבעל אישה בנידה תומתה, אז לא נצרח אחותו דרשה בשביל חילוק החטאות בעניין עריות. אז תנאו עניין להו, אז לוקחים את המילה המיותרת אחותו דרשה, וזה מלמד של על קראת, יש קראת בנפרד על מפתם וקראת בנפרד על סך, למרות שכפי שאמרנו מקודם יש רק קראת אחת שכתובה לשניהם. נמשיך בגמרא, ואידך רבי יצחק, מה לגבי חילוק קראת למפתה מסך? איך רבי יצחק לומד שיש חילוק קראת? סבל אק רבי לזר אמר רבי הושעיה, דאמר רבי לזר אמר רבי הושעיה, כל מקום שאתה מוצא שני לאווין וקראת אחד, חלוקין הן לקורבן. אז למרות שיש רק קראת אחת, בכל אופן יש, הם חלוקים, הם עבירות בנפרד לגבי מי שעשה אותם בשוגג שהביא קורבן. אנחנו נסתכל ברשי, ההוא בשורה רביעית, ההוא מבא אליי לחלק קראת למפתה וסך, ואידך סבל כבלזר מר בשעיה וכו', ואידך ואיבא איתמה נפקלי מביאיש אשר ישכב את אישה דבר וכו', ואידך ההוא מבא אליי. כל זה הגרסה שרשי מציע, ואנחנו נלמד את הגמרא בהתאם. והכי פירושה, ואידך ספיר אליי, דהיינו האידך פה זה רבי יצחק, הוא סובר כבלזר דימר עלה שהלווין מחלקין לחטאות, והמפתם וסך אמרינם במסך ליטות שהם שני לאווים, ומאיפה האיסור לא תעשה על העבירות האלו של מפתם וסך? אחד, על בשר אדם לא איסך, זה האיסור שיחה בשמן המשחה, ובמתכונתו לא תעשו כמו, זה איסור מפתם. וקראת אחת, למה מתכוונת הגמרא? יש פסוק, איש אשר ירקח כמו ואשר ייתן ממנו וכולי. בפסוק הזה מוזכר קראת, ובפסוק הזה האיסור סך ואיסור מפתם שנויים ביחד. אם כן, חילוק חטאות ביניהם שהלווין מחלקים לחטאות, וכיוון דעתו להכי, בראיות נמי לא באי חילוק. ולא מצטרך לי למדרש אל אישה דליאל, ואיתר לי עיקר קרא דקרית ואחותו לדונו בקרית ולא במלכות. אז מאחר שאנחנו לומדים חילוק חטאות מסך ומפתם, זה מייתר, וזוהי שיטת רבי יצחק, זה מייתר את הפסוק אל אישה לדרוש ממנו שקרית באחותו, מלמד שיש רק איסור קרית ולא מלכות. נחזור לגמרא, מספר שניים, איבית אימה, נפקא לי, ואיש אשר ישכב את אישה דבה. זאת אומרת, לפי רבי יצחק, אפילו אם הוא לא מקבל את גישתו של רבי אלעזר, בכל אופן הוא יכול ללמוד ש, כפי שרשי מציין אצל, באמצע רשי איפה שעצרנו, ואיבאיתם הרשי כותב, אינמי לא סבר לה לידר רב אלעזר נפקא לחילוק בעריות מין, ואיש אשר ישכב את אישה דבה דכתיב בקרית יתרה, לומר שחייבין עליה לעצמה, וממנה תלמד כל הכלל. שוב פעם, כל הכלל של חילוק חטאות. ואם אינו עניין לגופה, דרה נפקא לן מבעל אישה, מה הכוונה לגופה? לעניין עריות כבר יש לנו מקור שיש חילוק חטאות, לחלק על כל אישה. תנאו עניין לשאר שני לבין וקרית חת, כגון מפתן בסך. אז אופי רבי יצחק, החילוק חטאות במפתם וסך, זה נלמד או מהכלל של רב אלעזר או מהפסוק ואיש אשר ישכב את אישה דבה. ואידך הרבנן, מה הם עושים עם הפסוק הזה? ההוא מבעי אלי לכד רבי יוחנן. דירם רבי יוחנן משום רבי שום בן יוחאי, מניין שאין אישה תמיה עד שיצא מדווה דרך ערוותה. אישה, למשל אישה נידה, היא הופכת להיות נידה רק אם הדם יוצא מהמקום הטבעי לצאת. להפוקי, דם שיוצא דרך הדופן, אם למשל בלידה קיסרית, אז חותכים את את גוף האישה בין מן הצד, כאילו יותר למעלה, בפרוצדורה כירורגית, דם יוצא, אבל זה לא דם שמתמה, רק אם יוצא דרך ערוותה, שנאמר ואיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה וכו'. ולמד שני אישה טמאה עד שיצא מדווה הזרימת הדם דרך ערוותה. אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה, מלכות עבור תם ותמי שאכל את הקודש. מבחינת הסימונים ומבנה הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים, יש לנו כותרת נושא סלש מבנה פס כפול, ואנחנו נראה הרבה כאלו בהמשך העמוד. הבלטת העבירות הקשורים לטומאה, אחד במקדש, שתיים בקודשים, קורבנות. אנחנו גם בהמשך נשתמש במשולש עם פס מקווקו, וכתבנו מעקב אחר ריש לקיש, כדי לברר מה למד מהפסוק בכל קודש לא תיגע. אז אנחנו חוזרים לגמרא, עוסקים פה בעיקר בחיפוש מקורות עבור עבירות שונות שהוזכרו במשנה. בשלמה הבא למקדש תמי, כתיב עונש וכתיב עזרה. מי שהיה תמי ובכל זאת נכנס לבית המקדש, הוא שייך בו עונש, ואנחנו ראינו במשנה עונש מכות. צריכים, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, נחזור על זה, בנוסף לפסוק שמתאר את עונש, צריך גם פסוק שמשמש כעזרה, זאת אומרת פסוק של לא תעשה. וגם, אולי רק במאמר מוסגר, קבענו שהמשנה שלנו היא אליבא דרבי עקיבא, שמה שחייב בקראת שייך בו, אם יתרו בו בהשם, אם יתרו בו משום מלכות, הוא יקבל מלכות, למרות שיש בו גם עונש קראת. עכשיו הגמרא עוד פעם בשלמה הבאה למקדש תמי כתיב עונש וכתיב עזרה, שני הפסוקים, כפי שחייב להיות שני פסוקים כדי להניש בן אדם. עונש תכתיב את משכן השם תימי ונפרטה, הנה ברור שיש עונש קראת למי שנכנס למקדש במצב של תומה. עזרה ולא יתאמו את מחניהם, אלא תמי שאכל את הקודש, שאמרנו הוא מן הלוקין. איפה יש לנו גם פסוק של עונש וגם פסוק של עזרה? בשלמה עונש כתיב, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר השם ותומת העולה ונחרטה. הנה עונש כתוב מפורש, אלא עזרה מניין? למי? לתמי שאכל קודש. ריש לקיש אומר, בכל קודש לא תיגע. בצד, בשוליים, כתבנו את הפסוק שמופיע בויקרא פרק י"ב פסוק ד', וכתבנו, הפסוק הוא 30 יום ושלושת ימים תשב בדמי תורה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי תורה. אז יש פסוק שבמקרה מדובר באישה שהתמאה לידה, וכתוב בכל קודש לא תיגע, ומזה ריש לקיש לומד העזרה הלא תעשה למי? למי שבתומה אכל קודש. רבי יוחנן אומר, אני רק אומר במאמר מוסגר שעיקר כובד המשקל לאורך הגמרא עד סוף השיעור שלנו היום לקראת שורות האחרונות יהיה על ריש לקיש. אנחנו נציין במהלך הגמרא רבי יוחנן מה הוא אומר בכל קטע וקטע, אבל שוב פעם זה עוזר לדעת שהעיקר תשומת ליבנו זה על שיטת ריש לקיש, לכן בסימונים אנחנו רואים שהדגשנו אותו. רבי יוחנן אומר ככה, תני ברדלה, הוא מצטט ברדלה, שם תנא, שם אדם שלימד מקור תנאי, עתיה תומתו תומתו, יש גזרה שווה, כתיב אחה ותומתו עליו. וזה בעניין תמי שאכל קודש ונפריטה, וכתיב התם, מי שבא אל המקדש תמי, מה כתוב? תמי יהיה עוד תומתו בו. מה להלן אצל מי שבא אל הקודש במצב תומה? עונש ועזרה. יש בפירוש שני פסוקים, אחד לעונש ואחד לעזרה. אף כאן בעניין תמי שאכל את הקודש, עונש ועזרה. אז זה אנחנו לומדים מכוח הגזירה שווה. בשלמה ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן, גזירה שווה לא גמיר. כדי שיהיה משמעות לגזירה שווה, זה אך ורק אם קיבלת את זה במסורת מרבך. אבל ריש לקיש לא, אין לו, הוא לא קיבל את הגזירה שווה במסורת שלו. אז לכן אני מבין למה ריש לקיש לא לומד כרבי יוחנן, שכל כולו מסתמך על גזירה שווה. אלא רבי יוחנן, מה איתם לא אמר כריש לקיש? למה רבי יוחנן לא לומד מהעזרה לתמי שאכל את הקודש, תמי מי שבמצב תמי אכל קורבנות, למה הוא לומד עזרה מהפסוק בכל קודש לא תיגע? אמר לך רבי יוחנן יענה לך ההוא הפסוק בכל קודש לא תיגע עזרה לתרומה. רשי כתב בשורה האחרונה בקצרות ההוא עזרה לתרומה לנגיעת תרומה, מי שתמי ונגע בתרומה הרי הוא עבר איסור וזה הנבן מי בכל קודש לא תיגע. וריש לקיש עזרה לתרומה מנעלי, מעיניין ריש לקיש עזרה לנגיע בתרומה בתומה שאדם תמי נפקלי, הוא לא ילמד את זה מאיש איש מזרע ארון והוא צרוע עוזב. המשך הפסוק כתבנו, הוספנו את זה בשוליים, בקודשים לא יאכל עד אשר ייטהר, והנוגע בכל תמי נפש או אשר תצא ממנו שכבת זרע. בפסוק שקראנו בהתחלה כתוב בכפילות כפול איש, כן? אז אין זהו דבר שהוא שווה בזרעו של ארון, הווי אומר זו תרומה, בניגוד ל בניגוד לקורבנות שזה רק ל לזכרי לזכרים, לא לכל זרע אהרון. וכתוב שם בקודשים לא תאכל. תיקון, כתוב שם בקודשים לא יאכל. נחזור על איך רואים מפה שמדובר בתרומה, כי כתוב איש איש מזרע ארון, וחיפשנו או לומדים מכאן דבר ששווה בזרעו של ארון. מה זה שווה בזרעו של ארון? גם באנשים הגברים וגם בנשים. מה מבחינת זרע ארון שייך גם לזה וגם לזה? זה תרומה, אבל קורבנות לא כן, זה לא אותו דבר, זה רק הזכרים, זכרי כהונה. הגמרא ממשיכה ואידך רב יוחנן ההוא הפסוק שציטטנו עכשיו ויקרא חפת בפסוק ד' לאכילה, זה מלמד על האוכל תרומה במצב של תרומה. בכל קודש לא תיגע בויקרא י' ב' פסוק ד' לנגיעה. הגמרא שואלת וריש לקיש היי בכל קודש לא תיגע להכי הוא דעתה, האם זה באמת בא כעזרה לתמי שאכל קודש אכל קורבנות? ההוא מבא אלי לתמי שנגע בקודש דאיתמר, תמי שנגע בקודש. ריש לקיש אומר לוקה, רבי יוחנן אומר אינו לוקה. ריש לקיש אומר לוקה בכל קודש לא תיגע, וזה בדיוק הבעיה שריש לקיש משתמש באותו פסוק בכל קודש לא תיגע, שמקודם היה נראה לנו עזרה לתמי שאכל קודש, והנה הוא לומד משהו אחר ממנו, כלומר תמי שנגע בקודש. שמנו בסוגריים כפי שאמרנו מקודם, הדגש שלנו כעת שאלה לגבי ריש לקיש. כאן רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן אומר אין לוקה, ההוא עזרה לתרומה הוא דעתה, אין מלכות, כי הפסוק הזה בא כעזרה לנגיעה בתרומה ולא לא בקודש. אז מבחינת רבי יוחנן תמי שנגע בקודש אינו לוקה. השאלה שוב פעם לגבי ריש לקיש, איך אמרת מקודם שהוא לומד מבחור קודש לא תיגע תמי שאכל עזרה לתמי שאכל קודש, בזמן שהוא משתמש בפסוק הזה לתמי שנגע בקודש? תשובה, תמי שנגע בקודש מדאפקי רחמנה, מזה שהפסוק בכל קודש לא תיגע השתמש בלשון נגיעה, לא תיגע. זה מספיק לנו ללמוד על האיסור לתמי שנגע בקודש. עזרה כוונה לתמי שאכל קודש מדאיפקוש קודש למקדש, שם ויקרא פרק י"ב פסוק ד', כפי שציטטנו את הפסוק מקודם, כתוב בפירוש בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא. אז מזה שיש עקש בין תמי שאכל קודש לתמי שנכנס למקדש, אנחנו לומדים את האזהרה לתמי שאכל קודש. והקעתי עדיין להכי הוא דעתה ההוא מבוא אליי לתמי שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים. בכל קורבן שמקריבים יש זריקת דם על צד המזבח, ורק אחר כך ניתן לאכול מהקורבן. מה הדין לגבי מישהו תמי? אז מישהו תמי שאכל בשר קודש לפני זריקת הדם, לפי מה שאנחנו עומדים לראות, לפי ריש לקיש, הוא ידכה. וזה נלמד, ניחשתם נכון, מהפסוק שלנו בכל קודש לא תיגע. אז נחזור לגמרא. שאלנו, עדיין הפסוק בכל קודש לא תיגע תפוס למשהו אחר. והקעתי לאחי הוא דעתה, לאחי הוא דעתה הזה בא לתמי, כעזרה לתמי שאכל את הקודש. הוא מבוא אלי לתמי שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים. עד עכשיו אנחנו דיברנו על אכילת קודש אחר זריקת דמים, זמן שראוי לשאר אנשים לאכול, ורק הוא שהוא תמי אסור לו לאכול. פה אנחנו מדברים על אדם שהיה במצב טומאה, שאכל בשר קודש לפני שזה בכלל היה מותר לאכול ממנו לאף אחד, כי לא זרקו את הדם עדיין של הקורבן. דאיתמר, תמי שאכל בשר קודש לפני זריקת דמים, ריש לקיש אומר לו כה, רבי יוחנן אומר אינו לכה. ריש לקיש אומר לו כה, בכל קודש לא תיגע, לא שנה לפני זריקה ולא שנה לאחר זריקה. זו עיקר השאלה. שוב פעם, השתמש בסוגריים כדי שאם נדלג עליהם אנחנו מיד מגיעים לתשובה לשאלה לגבי ריש לקיש. מה כתוב אחרי הסוגריים? ההוא מבכל קודש נפקא. הדין של איסור אכילה או העונש למי שתמי שאכל בשר קודש לפני זריקת הדמים נלמד מהמילה בכל, בכל קודש. והבכל מרבה אפילו לפני זריגת הדם. נחזור לקטע שדילגנו. אנחנו עוסקים כעת בעניין תמי שאכל בשר קודש לפני זריגת הדמים. שמענו שיטת ריש לקיש שהוא לוקה. רבי יוחנן אומר אינו לוקה. רבי יוחנן לתמי דאמרקא תומתו תומתו, וכי כתיב תומתו לאחר זריקה הוא דכתיב. יש ברש"י בשורה שלישית בהרחבות הסבר לשיטת רבי יוחנן. נאמר ביחד רש"י, רבי יוחנן לתמי דאמר עזרה לאוכל קודש בתומתו, נפקא מתומתו תומתו, והוא ותומתו עליו דכתיב בעונש דקודש לאחר זריקה הוא. תתניה בתורת כהנים ומתינן לה במנחו פרק שלישי, יכול יהיו חייבים עליו משום תומה קודם זריקה, תמוד לומר כל תאור יאכל בשר והנפש אשר תאכל בשר וכו'. והכלל שיוצא מזה זה כך, הניתר לתאורים מה שתאור יכול לאכול חייבים עליו משום טומאה. שאין ניתר לתורים, זה הנושא שלנו. בשר קודשים לפני הזיקה לא ניתר לאנשים תורים, אז אין חייבים עליו משום תומה. זו גישתו של רבי יוחנן. שוב פעם, מה לומד ריש לקיש מבכל קודש לא תיגע? חשבנו שזה משמש כעזרה לתמי שאכל את הקודש, אבל גילינו עכשיו שריש לקיש לומד מבכל קודש לא תיגע שיש מלכות לתמי שאכל בשר קודש לפני זיקת התמים. הגמונה ההיא האיסור לתמי שאכל בשר קודש לפני זיקת התמים מבכל קודש נפקה. תניה קבתי דריש לקיש, יש ברייתא שמסייעת לריש לקיש שלומד עזרה לתמי שאכל את הקודש מי? בכל קודש לא תיגע. והנה הוא, בכל קודש לא תיגע, שוב פעם ויקרא פרק י"ב פסוק דלי, עזרה לאוכל, למרות שלא כתוב המילה אוכל בפסוק. אתה אומר עזרה לאוכל או אינו אלא עזרה לנוגע, תמוד לומר בכל קודש לא תיגע ואל המקדש וכולי. זה המשך הפסוק. מה קיש? קודש למקדש. מה המקדש? דבר שיש בו נטילת נשמה, אף כל דבר שיש בו נטילת נשמה. והיא בנגיעה, אם הפסוק היה מדבר ממש בנוגע ולא באוכל אלא בנוגע, מעיקה נטילת נשמה, לא מצינו שבגלל נגיעה אדם משלם בחייו, לא מצינו בשום מקום, אלא באכילה. הפסוק שבכל קודש לא תיגע, לכן מתייחס לאיסור אכילה. אכילה תמי שאכל את הקודש. ועל זה יש גם איסור קרית, לכן זה לא יכול להיות תמי שנגע בקודש. עד כאן שיעורנו להיום.